magnificent.
אנחנו נתחיל לסוגיית הילך, בסדר? כשאנחנו קוראים את הכותרת של הסוגיה, יש פה האמת שתי כותרות, שהשאלה אולי המרכזית בקריאת הסוגיה היא איזה כותרת להעדיף, או איזה כותרת להפוך לדומיננטית. מצד אחד אני יכול להתחיל לקרוא את סוגיית הילך, היא מתחילה בביטוי איתמר, נכון? זה מתחיל... דה אמר רב חייא, מנה לי בידך ועלה אומר אין לך בידי ל-50 זוז והילך חייב. יש פה ממרה של רב חייא שמתייחסת למקרה של הילך, שמתחילה בתביעה של מודל מקצת קלאסי, נכון? מנה לי בידך ועלה אומר אין לך בידי ל-50 זוז. פה כבר מבחינת המקרה יש מספיק נתונים לחייב שבוע, כי זה מודה במקצת. אלא מה, יש פה תוספת של מילה אחת. מהי התוספת של המילה? והילך. כשרב חייא אומר, חייב, מה בעצם המשמעות של האמירה שלו? שמי מחייב אותו? לא ההילך מחייב, אלא למרות ההילך, אני חייב. נכון? זה מוסכם? כמו נתוני החיוב הם ברישה של המשפט. כשרב חייא בא בממרה ומתאר, מנה לי בידך, אין לך בידי ל-50 זוז, טוב, הדין הוא חייב, זה פשוט. אלא מה? למרות שהוא הוסיף את אותה מילה קטנה שנקראת והילך, עדיין למרות, כמו המילה הילך באה, המילה חייב באה לומר שההילך לא מרשים אותי, אני מתעלם ממנו. כן, והדברים האלה כך מפורשים גם בדברי רש"י. תראו את דברי רש"י, חייב להישבע על השער, ולא אמרינן, הני בכמודי לי בגבי, הואיל ויתנו בעיניי, או כמנדה נקית לו דמי, אלא כשאר מודה במקצת ובחייב. כל דין הילך, מה בעצם בא לומר לי? הילך הוא לא מרשים אף אחד, אין פה כלום. ולכן, מה נשאר? מודה במקצת רגיל. כן, מול זה אנחנו מעמידים את רב ששת, בהמשך הסוגיה. כן, אתם... ורב ששת אמר, מה כתוב בגמרא? הילך פטור. כן, מבחינת ההבחנה בין הממרות והשקלא וטריא בסוגיה, אז יש לנו פה בעצם, אפשר להגיד ככה, המקרה הוא, מנה לי בידך, ועלה אומר לך בידי 50 זוז, והילך, רבי חייא אומר חייב, רב ששת אומר פטור. פה בעצם נגמרו הממרות של המוראים. בעצם כשרב ששת אומר פטור, מה גורם הפטור? גורם הפטור הוא?
הילך.
הוא הילך. ובעצם כל המחלוקת הגדולה בין רב חייא ורב ששת, שהיא תעסיק אותנו בעזרת השם, ניכנס לזה לעובי הקורה, מה הסברות, מה עומדו, שרב ששת מכיר בגורם הילך כמנטרל את גורם ההודעה, ולכן הוא פותר משבועה, ורב חייא לא מתרשם מזה. כן, בלשון פשוטה, בלשון הגמרא, מי טיימה, בוא נקרא את המי טיימה על רב ששת. כיוון דאמר לי הילך אני זוזי דקמודי בגביו, כמאן דמקית לו מלווה דמי, והנה 50 הלא מודי, היקח לידה הודעת מקצת הטענה. בגדול מה שנראה ברב ששת בקריאה ראשונית הוא, שלמה רב ששת פותר? כי ברגע שהוא אומר הילך הוא נוטל את המעות, אז התביעה על ה-50 האלה היא נמחקת, ומי עכשיו התביעה הופכת להיות כמה?
50,
ועל התביעה הזאת אני כופר בכל. כן, לא בלשון פשוטה.
בוא נזכיר את התשבז.
סליחה?
שכאילו להפריד בין, נגיד שהוא פושט הלוואות.
נכון, ובגדול רב ששת בעצם החידוש הגדול שלו הוא שלמרות שהתביעה המקורית הייתה תביעה של מנה, עצם העובדה שהוא שילם, שהוא הילך, שהוא נתן את ה-50 האלה, זה בעצם כאילו מחייב לתקן את כתב התביעה, ומי עכשיו אתה תובע 50, אז אתה כופר בכל. ורבי חייא, מה אומר כנגד הדבר הזה? נראה בהמשך, שניכנס יותר לעובי הקורה, מה בדיוק המקרה, שזה לא חד משמעי, שזה הפירוש היחיד. ומה רבי חייא בעצם אומר לדבר הזה? שון הגמרא, מה איתה? הילך נמי כמודה מקצת הטענה דמי, כן? איך לכאורה צריך לפרש את זה בקריאה ראשונית? שרבי חייא...
למרות שיש אילך, זה עדיין...
סליחה?
שרבי חייא אומר, למרות שיש אילך, זה עדיין...
למה? כי התביעה המקורית הייתה 100, אתה מודה ב-50 מתוך התביעה המקורית, ולכן למרות שאתה משלם אותה, כשאני בא לדון בתיאור המקרה והתביעה, אני אומר, התביעה היא 100 שמתוכה הודו ב-50, אתה מודה במקצת. זהו, בגדול זה כך. וממרת הילך היא מוצגת כמחלוקת של רב ששת ורבי חייא. מה שכבר הערתי אתמול, ואני אחזור על זה בקצרה, כשאני בא להתבונן, כשאני בא להתבונן בהתנסחות הזאת של הסוגיה, אני מוצא אותה מאוד מאוד בעייתית. אני רוצה להסביר את הנקודה המכוננת. כשאני בא לבדוק תרום רבי חייא, האם מישהו דיבר על הילך, אז פרויקט השו"ת יגלה דבר פשוט. הביטוי הילך אני לא אמצא אף פעם בתנאים, כלומר הם אף פעם לא התייחסו לדבר הזה. האם אני יכול לעשות עם כך דבר אחר בתנאים? לא לבדוק האם התנאים אמרו על הילך משהו, אלא על מה שנקרא הילך, פרויקט השו"ת כבר לא יעזור, צריך בינה אנושית. האם אני יכול למצוא מקרים שאני אגדיר אותם כהילך, לראות מה עמדת התנאים? כן, למשל, אתמול הבאתי קושיה כזאת של הרמב"ן. הקושיה של הרמב"ן הייתה משנת שבועות שעוסקת שנשבעים רק על דבר שבמידה המשקל הוא מניין, זה אומר עד הזיז, זה אומר עד החלון, אומר הרמב"ן, רגע, זה הילך, אז למה המשנה חייבה? מה בעצם הרמב"ן אומר? ההתרשמות הראשונית הפשוטה שלי היא שבפי התנאים הילך
מחייב.
אלא חייב. כן, שזה כמעט הולך ביחד שני היגדים. מה אני מתכוון? מתי אדם בכלל ידבר על הילך? מתי הוא בכלל יחשיף אותו? שהוא יגיע להכרה שהילך הוא גורם שאמור להשפיע על הדין. במילים אחרות, רק מי שיחשוב הילך פטור בכלל יעלה על דעתו לדבר על הילך. ואז מישהו יכול להגיד, הילך חייב, ואני קורא את הרש"י הזה. לא אומרים שההילך פותר. רגע, בכלל תחשוב את זה, אז לכאורה תחשוב את זה כי מישהו אמר את זה. וכן זה לא מקרה, כאילו התמונה לפי מיטב הבנתי בשלב הזה. אנחנו צריכים עוד לראות בהמשך הלימוד את עמוד ב', מה קורה ברעיון. מה בעיקר קורה בסלין דינרין? כי בסלין דינרין הגמרא הרי טוענת שיש מקור תנאי שמנו משמע שהילך
פטור.
אז אנחנו צריכים לבדוק האם מה שאני אומר פה מדויק, אבל בפשטות אני אומר, נראה לי כאן אחת העבודה גם תוך ההתבוננות במשניות, בקושיות של הראשונים, כבר בראיות של הגמרא, שבגדול הפשטות הוא שלא רק שהתנאים חייבו בהילך, אלא שהתנאים לא התייחסו להילך. למה לא התייחסו להילך? כי אין סיבה להתייחס להילך עד שלא חושבים שהוא פטור. וזה עולה בצורה נפלאה בדברי רש"י, ולא אמרינן, זוכרים? מתי אתה אומר לא אמרינן? שהאופציה קיימת. אבל אם הדבר הזה נכון בתנאים, לי לפחות, אני מרגיש קושי מאוד לא פשוט בסוגיה הזאת, והוא כן דביר.
אבל אתה חושב על ההסבר?
כן, אני חוזר. בעצם, המקרה של הילך, איכשהו מתואר, יש בו הודעה במקצת. אלא שבנוסף להודעה במקצת הרגילה, בן אדם מוסיף עוד הצעה, והיא, קח את זה גם. כלומר, הוא לא רק אומר, אני מודה ב-50, אלא קח אותם, הילך אותם. עכשיו, הגורם הזה, הוא מפקיע את החיוב שנוצר מהחצי הראשון. לשון אחרת, יש פה גורמי, כדי להגיד, הילך חייב, אני בעצם צריך להגיד, זה מתורגם מתמטית בצורה הבאה. מה שמחייב את השבועה באמת הוא לא ההילך, מה שמחייב את השבועה הוא המאה שטובה, והוא מודה 50, הודעה במקצת. רק אתה אומר שההילך מנטרל, ואני חושב שההילך לא מנטרל, אבל מה שמחייב בהילך הוא ההודעה במקצת. ובמילים אחרות, מי ש... הייתי אומר, עד שלא יבוא מישהו ויחשוב שההילך הוא גורם לפטור, אין סיבה שמישהו בעולם יגיד שההילך חייב. הילך חייב בעצם שולל את הרעיון שהילך פטור. הילך חייב, רש"י אומר זה ולא אמרינן. עכשיו, אני לא אומר לא אמרינן משהו שקיים. אני לא, כשאני כותב נגד דברים, הם צריכים להיות באיזשהו מקום אופציה. כן, אני אחזור לדוגמאות שאני כל הזמן מצטר אותה. שכתוב אין כניסה. ומה אתם יודעים? שיש פה מה כניסה, רק מה? אומרים לך, אל תיכנס, שכתוב אין מעבר. כן, את השלטים האלה, no trespassing.
אין מעבר לשם דרך.
כן, כשאני גרתי ברחוב יורדי הסירה בירושלים, היה שם איזה שיקונים כאלה, ושיכולת דרכם לחתוך לרחוב בוסטנאי ולחסוך לך כזה סיבוב, והיה כתוב בגדול, אין מעבר מפה לרחוב בוסטנאי. אז מה ידעת בוודאות? אם היית אורח פעם ראשונה בשכונה, מה ידעת? וואלה, פה יש מעבר לרחוב בוסטנאי.
גם בישיבה,
אין לפתוח את החלונות הנעולים. כותבים את זה רק במקום שחושדים שיש מישהו עם סיגריות בכיס. בגני ילדים, לא, נכון? אתה צודק. בגני ילדים לא כותבים, אסור לעשן. מה?
זה גם עובד הפוך. כותבים אותם בגלל הלפני רפשת, נכון?
נכון.
אולי זאת אומרת שעד עכשיו חשבנו שהלך יהיה פטור, עד עכשיו היה
מאוד שפה, אז מצוין. מצוין, אתה אומר דבר נכון. עכשיו אני חוזר ללב הבעיה שככה הערתי עליה אתמול בקצרה, ואני אסביר אותה קצת יותר היום. היות ולפי סדר הדוברים והסוגיה יוצא לנו הדבר הבא, פרויקט השו"ת גילה של רב חייא הראשון שידבר על הילך, ורב ששת הוא הראשון שיפתור בהילך, ורב חייא חי שני דורות לפני רב ששת. עולה בעצם השאלה המתבקשת בלימוד הסוגיה, רוצים להבין כאילו מה קרה, מה רב חייא עצמו האיש ניסה להגיד. זה נראה מאוד מוזר שההיגד הראשון על הילך יגיד שהילך חייב, כי כמו שהתנאים לא דיברו על הילך, גם רבי חייא לא אמור לדבר על הילך. אתה אמור לדבר על הילך כשאתה חושב שהוא פטור. עכשיו בת דביר ומציע איזה כיוון, אולי בדברי רבי חייא מה מסתתר מאחוריהם, או שאני טועה לגבי תיאור התנאים. נכון מה שדביר ניסה להגיד, אולי באמת היו דעות כאלה בעולם תרום רבי חייא שהילך פטור, אולי בזמנו של רבי חייא הדבר הזה הקיים. כמו דביר אומר, אני מסכים שיהיה מוזר שהראשון יגיד אלא חייב, אבל אולי ההנחה שרק רב ששת הוא הראשון שחידה, שהיא הנחה מוטעת, אני מחפש מתחת לפנס. זה בהחלט אמירה שהיא אפשרית ונכונה, וצריך לבחון אותה כאפשרות. נכון? מצד שני, דביר, אני חושב שגם רואי להציף פה עניין נוסף, ובעצם השאלה היא, מה המוקד של הדיון? כי אני אומר, כשאתה קורא את הגמרא, אתה מתחיל בהלך, אתה מתחיל בממרה של רבי חייא. ובעצם הממרה הזאת אין לה שום קשר לרבי חייא כמה הייתה. רבי חייא כמה הייתה על מה דיבר? איך לוקחים אדם שכופר בכל והופכים אותו למה? למודל ומקצת. איך מחייבים שבועת מודל ומקצת אדם שכפר בכל? תשובה היא, מבואו עדין. רבי חייא בתרא איתא על מה דיבר? אדם שמודה במקצת מעצמו, כל נתוני הודעה, אבל גם אומר אלך, האם הוא נשבע או לא. לכאורה אין קשר בין הממרות. מה כן אפשר להגיד? זה קצת עלה אתמול גם, אני חושב, כזה משפט אגבי, ויצא לי אתמול גם לדבר קצת על הסוגיה, יש פה עכשיו עורך דין שמסתובב בישיבה, אבא של אורי, בר יוסף, אז ככה גילגלנו את הסוגיה. אז הוא אומר, כן, רב חייא אהב את מודה במקצת, רב חייא, כאילו רואים שהוא מודה במקצת מאוד מעניין אותו. גם רואים עוד דבר, שמאוד מעניין אותו להגיד בסוף כל ממרה, חייב. כלומר, רב חייא לא רק אוהב לדבר על מודה במקצת, אלא הוא אוהב לחייב את שבועת מודה במקצת, כן? אז אתה יכול להגיד את זה, אבל בגדול, כשאתה קורא את רב חייא כממרה, שם אותו מול רב חייא כמה הייתה, פשוט טקסטואלית, אתה לא רואה שום קשר ביניהם. ממש, הם כאילו מנותקים לגמרי, לא דיברו על אותו דבר, הם לא מתחברים, גם ההיגיון שלהם בכלל לא אותו היגיון. באחד רב חייא מחדש חידוש עצום, שאפשר לחייב שבועה אדם שכפר בכל, ובשני רב חייא שולל את האפשרות שאלך...
שתורש הוא קרם, הם מחדש חידוש גדול.
יכול להיות שזה חידוש גדול, הם חשבו את זה, אבל הוא מחדש חידוש אחר בחוק מודל מקצת. כלומר, אין מפגש, אתה לא חש במפגש, שאתה שם את הממרות המנוסחות, שיש מפגש בין שני הדברים שרב חייא בחר לדבר עליהם במודל מקצת. אתה לא מרגיש את זה. מצד שני, עובדה שהגמרא עמסת עליהם, שרשרה אותם אחד אחרי השני, סביב איזה כותרת, שנקראת בתנא... טוניה. כלומר, מה הטענה המרכזית של הגמרא? שיש לנו משנה עד בבא מציעא, שכתוב בה יחלוקו בשבועה, ומה קרה ברב חייא כמה הייתה? רב חייא כמה הייתה חשב שהיא יכולה, מה יכולה? אפשר ללמוד אותה, להביא לה הוכחה מהמשנה, ומה הגמרא כאן טוענת? שגם רב חייא בתרייתא, מה אפשר? להביא לה הוכחה מהמשנה. פה מצאתי נקודת השקה בין שתי הרבחיות, שמצד שני היא לא עולה בכלל שאני לוקח את הממרות. ובאיזשהו מקום השאלה כאילו הגדולה היא איך בדיוק לקרוא, ונראה שזה מחלוקת גדולה מאוד בין הראשונים. אישית, האופן שבו פתחתי את הלימוד היום, יש לי נטייה בדרך הפשט לאמץ יותר קריאה אחת שנראית לי פשוטה יותר, יותר מסתברת שככה דברים השתלשלו. מצד שני, זה לא מוריד מהתוקף של האמת המשפטית ההלכתית, הלמדנית של הדעות האחרות, אבל ברמת הפשט כן אפשר לדבר על מה חלק יותר, מה פשוט יותר. צד אחד אני חוזר, ההילך הממרות לגמרי מנותקות, אבל הטענה טונה אומר טענה ששני הרבחיות שניהם קישרו את עצמם למשנת בבא מציעא. מה שמחייב אותי מה לשאול? חייב אותי לשאול האם זה מיוצר נקודת חיבור גם בין הממרות או בין האג'נדות של רבי חייא, או אני עכשיו אשאל את זה אחרת, מה מערך היחסים הנכון בין הממרה של רבי חייא לבין התנא טונה? איך זה עובד? האם רבי חייא אומר ממרות ואז הוא מחפש ראיות לממרות שלו במשניות, שזה דרך אחת להציג את זה, או האם רבי חייא כדור ראשון דור מעבר ותניב המורים, עומד מול משניות, והוא מהמשניות שהוא רוצה לפרש אותם, הוא מסיק מזה מסקנות. או בוא נאמר ככה, ברור שספרותית בסוגיית הבבלי איך זה מוצג, רב חייא אמר ממרא ותנא תונא. ומה רב חייא עושה? מביא לזה ראיה, כן? אבל אני אומר, יש מקום לשאול לא ספרותית איך זה מוצג, אלא גם לבחון מה בדיוק מערך היחסים ביניהם, שהוא בעצם גוזר גם על השאלה של מה היחס ברב חייא קמייתא או רב חייא בתרייתא. בסדר? בגדול, זאת מחלוקת אדירה בין הראשונים, השאלה הזאת. איך לקרוא את סוגייתנו? ממרא עם ראיה ממשנה, או פרשנות משנה שממנה נגזרה ממרא? בסדר? בגדול, מישהו פה רוצה לשאול?
לא, שנראה לי שעצם הזה שהגורן נערך כאן, שכנראה שהגורן נביא את זה בצורה של פירוש המשנה עצמו.
יפה, אז בא שמעון ואומר, מה זה עושה במציע דף ד', זה כנראה קשור לפרשנות של המשנה. בעצם אם אנחנו שואלים כל הזמן, אנחנו כאילו, דעתי חשוב לשאול, כל הזמן, למה אני לומד את זה, איך זה הגיע לפה, כן? כלומר, למה ה-GPS הביא אותי לפה? אז אומר שמעון, כי בעצם יש פה נושא אחד שממשיך כל הזמן, והנושא הזה הוא הפרשנות של משנה דבר המציע. כן? כנגד זה אתה יכול לומר, לא, הנושא שלי הוא עולם ההודעות וכו'. אבל בגדול, אני יכול להגיד שהשאלה הזאת, יש בה, שאלה, יש בה עניין נוסף, שאלת היחס בין הממרא ולתנא תונא. איך להתחיל מהתנא תונא ולעבור לממרא או הפוך, היא גם נוגעת לשאלה אחרת מאוד פשוטה, והיא שלכאורה המשנה היא בכלל לא מקרה של, לא לכאורה, היא בכלל לא מקרה של הילך. כי מה קורה בהילך? אני חוזר לממרא של רבי חייא. הילך זה שאני תובע 100, ואתה מודה ב-50 ואומר... הילך, מה קורה במשנה?
כולה שלי.
הוא כופר בכל, המשנה. איך בדיוק משנה בבא מציע היא קשורה להילך? איך היא תנא תונא? זאת שאלה שגם אותה צריך לפענח. כלומר, היא נכנסת לתוך החידתיות של הסוגיה הזאת. מה זה בדיוק התנא תונא שלא כתוב במשנה של בבא מציע? היא בכלל לא בדומה להילך. כלומר, איך הוא הביא ראיה... או גם הפוך, איך הילך הסביר את המשנה הזאת, שבהילך אני מתאר אדם שמודה ואומר הילך, ואילו משנה דבר מציע, זה אדם שכופר בכל. יש פה הרבה שאלות, כלומר מי שקורא את הסוגיה הזאת, אני חושב שהוא חש קצת לא בנוח, כן? בוא נסכם, א' הוא לא מבין מאיפה צומח ההילך הזה, כאילו מאיפה באה הממרה הזאת? זה לא מובן. ב' קצת לא מובן, איך רב חייא בתרייתא הוא ממשיך את רב חייא קמייתא, כי התנא תונא, הכותרת של הסוגיה תנא תונא, כאילו הוא גורמת לך לציפייה שהוא ימשיך אותו. מצד שני, כשאתה קורא אותו אתה לא מגלה בכלל קשר בין הממרא, אז הוא לא ממשיך אותו. כלומר זה סך כלומר, אפשר לאחר מה קרה פה. הרי בגדול מה היא תנת הבבלי? תנת הבבלי היא שרב חייא אמר משהו וחשבנו שהוא אומר דבר אחד, מה התברר לנו? שזה לא מסתדר. וכן מה אנחנו צריכים עכשיו לעשות? לחשוב שהוא אמר משהו אחר. עכשיו, איך דבר כזה קורה? כלומר, גם כדאי לחשוב במונחים כאלה. הרבה פעמים זה יכול לקרות, לא מחויב, שרב חייא עצמו אמר איזה דבר, איזה משפט, והמשפט הזה מתגלגל מארץ ישראל לבבל. עכשיו, מה חכמי בבל צריכים לעשות? לפרש אותו, והמבחן הוא לא מבחן של בוא נתקשר לה בטלפון שיגיד לנו מה הוא אמר, אלא המבחן הוא הלכידות הפלימית של הדברים. כלומר, ברור להם שרב חייא אמר משהו ליד משנת בבא מציע, זה ברור להם שרב חייא אמר משהו כזה. מצד שני, ברור להם שזה לא יכול להיות רב חייא קמייתא, ואז מה קרה? הם פתאום מקריצים ממרא אחרת לגמרי שלא קשורה, ואומרת את זה הוא קישר. כלומר, הם כאילו מחזיקים שתי רב חייאות, רק לא ברור להם איזה רב חייא קשור למשנה הזאת. הרבה יותר סביר שדבר כזה יקרה, לא שזה שתי רב חייא שמנותקים, אלא שמדובר ברב חייא אחד בסיסי, שמה קורה לו? הוא מתפרש מחדש, מתקנים משהו קטן. כלומר, הייתי אומר ככה, יש פה איזושהי יותר סבירות שמה שקורה, ופה בוא נגייס קצת יחסי בב לירושלמי. בירושלמי יש לנו ממש רב חייא, נכון? כמה רב חייאות יש?
אחד.
לבבלי יש? יש שניים. עכשיו, יכול להיות שהבבלי מכיר רב חייא, שהירושלמי לא סיפר עליו, תמיד זה יכול להיות. אף פעם אל תשתלו את האפשרויות האלה. מצד שני, אני רוצה להזכיר לנו שכשלמדנו את רב חייא, בירושלמי מה שמנו לב? שהוא קצת שונה מרב חייא?
בבבלי.
בבבלי. מה עוד שמנו לב? שהרבחיה והירושלמי מתאים לגמרי למשנה, ואילו הרבחיה של הבבלי לא כל כך מתאים למשנה. נכון? פה שמנו לב לדבר הזה, כמו כל הקל וחומר וכו'. כל ההסתבכות שהייתה לבבלי לא קיימת בירושלמי. ולמה? כי מה מקור ההסתבכות של הבבלי בתנא תונה? המקור ההסתבכות הוא שמי מחייב את השבועה? עדים, העדה, העדים מחייבים. מה בעצם בעיית הבבלי? שברגע שנכנסו עדים לתמונה במשנתנו, זה לא משאיר מקום לשבועה, כי השבועה מתי נכנסת? שלא יודעים. וברגע שיש עדים על הכל, עדים על החצי, עדים על החצי, אז מה אתה משביע? אבל בבחייה בירושלמי, איך קראנו אותו? לא העדעת עדים, אלא הודעת עדים. כלומר, רבחיה לא תיאר אותו כמצב שאין מקום לשבועה. מה בעצם התמונה כבר שרבחיה כמה הייתה סיפקה? בעצם מה שאני אומר, אתה יכול להתחיל רבחיה בתרי את המאמרה, ואתה יכול להגיד, אבל הבבלי הביא אותו כהמשך ברצף מרבחיה. רבחיה כמה הייתה? ורבחיה כמה הייתה, מה בעצם התמונה שעולה? הבבלי קיבל משהו. אנחנו יודעים על פי השוואה לירושלמי שהרבחיה של הבבלי הוא רבחיה קצת אחר, והוא באמת לא מתאים למשנה. יכולה להיות איזושהי ציפייה. בואו נחשוב נראה איך ראשונים עובדים עם זה. יכול להיות איזושהי ציפייה שמה רבחיה בתרייתא בעצם בא לעשות? בא לענות או לנסח מחדש או להציע הצעה חדשה איך המסורת הבסיסית של רבחיה היא כן תתאים למשנה. הבעיה היא כשאתה קורא סוגיית אלך, אתה מגלה רבחיה שאין בינו לבין רבחיה כמה הייתה לכאורה
כלום.
לכן הסוגיה הזאת קשה מאוד להדביק אותה, אתה לא מבין כאילו איך היא נמשכת.
אני לא
מבין למה
אתה מצייר זה כאילו אין בכלל קשר בין רבחיה כמה הייתה לבתיתא. כל העניין של רבחיה שהוא מטשטש את המקום הודעת מודה ונמצאת להעדת עדים. זה בדיוק מה שרבחיה עושה, אומר ההבדל, לכאורה לנו נראה כל כך הבדל גדול בין זה שעדים העדים לבין שאדם עולה בעצמו, זה הבדל גדול. אומר רבחיה זה לא הבדל גדול, ואם זה לא הבדל גדול אז גם יש מאוד קשר בין האמירות, כי מה איזה שונה כופר והכל ובאו עדים, ובין כופר והכל ומודה במקצת ואילך, זה מאוד קשור, כי זה שתי מקרים של מה, כי אצל רבחיה אין כל כך הבדל בין אם עדים העידו אותך או בין אם הודעת בעצמך, ולכן הוא גם מסתדר עם המשנה, ואז גם אין כל כך פער בין שתי אמירות. זה מאוד מאוד עמוד. מה ההבדל בין אמירה שאתה אומר, כופר הכל ובאו עדים מחייב אותו שבועה, לבין כופר הכל ומודה ממצד ויש אילך, כאילו, בשתיהם יש משהו, כאילו שרבחיה בא לתשתש לך את העניין בין העדת עדים לבין מודה ממצד, וכאילו האמירות הן די מתחברות לי.
אני אשאל ככה, הרבה פעמים, אני דיברתי איתך כבר כמה פעמים, הזכרתי את נושא הסדרה, כמו בטנקים. גם בגמרא יש סדרה, מה הכוונה? שאתה מרגיש שאחד בנוי על קודמו. כן, איך סדרה בנויה? אני יורה פגז אחד, לא מספיק, כי הוא סתם נורא לשום מקום. אני יורה שני, ברגע שיש שניים, מה עכשיו אני יכול להתחיל לעשות? לגלות את טווח הטעויות שלי, כי אני יכול לעשות חיתוכים בין הטעויות, אני צריך... כלומר, כשאתה מתקן את עצמך, כשאתה מגלה פתאום שהרבחיה כמה הייתה לא מתאים לתנא תונה. אני אומר, כאילו באיזשהו מקום הציפייה היא שמה שאני אעשה עכשיו הוא שאני אעשה איזושהי שיפוצים, שינוי, אני אתפוס את החוליה החלשה ואותה אני אתקן. הבעיה היא שאתה שם את הממרות, אני מדגיש, את הממרות אחת מול השנייה, אתה לא רואה איך הבחיה, במצב כזה מה תצפה? שיש שבלונה אחידה, יהיה איזושהי תשתית אחידה לשתי הממרות. אבל המתוא של דבר אין שום תשתית אחידה לשתי הממרות, כי רבחיה כמה הייתה מתאר אדם שכופר בכל, ורבחיה בתרי הייתה מתאר אדם שמודה למקצת. כלומר, במובן הזה אין שום תחושה שזה תיקון, אין שום תחושה, זה באמת יותר תחושה. אני אומר, כשאתה קורא את הבבלי, איכשהו מציג, התחושה שאתה מקבל היא שזה שתי ממרות עצמאיות לגמרי, שנאמרו בשני הקשרים שונים. כלומר, אם דיברתי קודם על סבירויות, כן? יותר נראה מהסגנון הספרותי של הבבלי, שהבבלי מכיר שתי, הוא מכיר שני רבחיה. רבחיה כזה, רבחיה כזה, וכאילו הוא לוקח רבחיות שלא קשורות אחת בשנייה, ומציע פתאום את התנא תונה. אני אומר, כנגד זה, עצם העובדה ששניהם מוצאים על רקע התנא תונה, הוא כאילו מעורר כן ציפייה, שוואלה, הם שניהם אורגנית קשורים למשנת בבא מציע, אז זה כן מעורר ציפייה שהם יהיו קרובים אחד לשני. עכשיו, בעניין הזה, אני שיתפתי כאיזה שלושה, ארבעה חבר'ה ששאלו אותי בזמן הסדר, ככה באיזה כיוון חשיבה, ואחרי זה, אני חושב שזה עולה מפורש, מצאתי את זה, מוזיאיתי את זה עם דברים שמופיעים בראשונים. ואני חושב שבגדול כשמסתכלים בראשונים אפשר לזהות כאן שתי אסכולות גדולות שבדיוק נחלקו בשאלות האלה, שהן צומחות השאלות האלה מתוך המורכבות והבעייתיות של העריכה. וזה בעצם, אני חוזר, זה הפער בין נתן לטונה, הפער בין הזיקה בין רבחי הקמייטה לרבחי הבטרייטה, שעולה מתוך הרצף של הסוגיה של רבחי הבטרייטה הוא מחליף את רבחי הקמייטה, יחד עם הפער האדיר בין הממרות. בעצם אפשר להגיד באסכולה אחת של הראשונים קרא את התנא תונה כממשיך את רצף השקלא וטריא הקודם, ואילו האסכולה השנייה היא ניסתה פשוט לנתק ביניהם, להגיד שהרבחי הקמייטה עלה לסרטון, ולכן מה עושים? מתחילים מההתחלה, עושים משהו אחר לגמרי. אני חושב שהקושיות ששאלתי בהתחלה הן בעיניי נותנות עדיפות בפשט, כמו בהשתלשלות של המורות. אם אני רוצה כאילו לשאול מה קרה פה, אני חושב בגלל השאלה הגדולה ביותר היא שלא סביר בעיניי שרבי חייא יקום בבוקר ויגיד הילך חייב, כמו שהתנאים לא אמרו הילך חייב, כי אין הילך, אין סיבה להתייחס להילך אם אתה לא חושב שהוא יכול להיות שהוא פתור. לכן לי אישית נראית עדיפות יותר גדולה, אני מזדהה יותר ברמת הפשט עם אותה אסכולה בראשונים שנתנה יותר משקל לתנא תונה. ומה אני מתכוון לומר? שאולי רב חייא עצמו הדבר שבאמת הטריד אותו היה בעיקר המשנה. כלומר רב חייא התחיל במשנה ומזה נגזר שאנחנו יכולים להסיק מה העמדות ההלכתיות שלו. ועוד שאני אומר, האסכולה השנייה אמרה רב חייא הייתה לו הדעה, היה לו, הוא אמר ממרה, ואז אני אומר האם הוא יכול להביא ראיה ממשניות. אבל אם אני מתחיל מהמשנה, אז אני רוצה לחזור לדברים שברו, כפי שכבר נאמרו פה מזמן, שמכל הפירושים למשנת בבא מציעא, רב חייא הוא הפירוש הקדום ביותר, הוא הראשון, הוא דור ראשון, הוא לפני שהמוראים מרביצים תקנות של שבועות. הזכרתי במפגשון אתמול, רב חייא לפני שבועת אסת. צריך להבין, שבועת אסת אומרת שהמוראים מוכנים מה לעשות לעולם השבועה? לתקן תקנות. זה גם מאפשר להם יותר בקלות מה לעשות? יותר בקלות מה זה מאפשר להם? לתאר את התנאים כמתקני תקנות. כי מה המוראים רואים נגד עיניהם את עולם השבועות? עולם דינמי, עולם עם תקנות. אמנם במהלך הסוגיה בהמשך המוראים יחלקו לפי הסבר הסוגיה האם התקנות המוראיות הן חופשיות או האם הן קשורות לגבולות הגזרה, לעקרונות שעולים מתוך שבועות הדורייתא. אבל בגדול רב חייא הוא בדור הראשון של המוראים, ומה שנראה זה כבר דברים שנאמרו פה לפני חודשיים וחצי, שכשרב חייא עומד מול משנת בבא מציעא ורואה יחלוקו בשבועה, מה רבי חייא אמר לעצמו? יחלוקו בשבועה, בוא נפתח מסכת שבועות. פתח מסכת שבועות, הוא הלך לפרק שבועת הדיינים, והוא אמר כנראה שהשבועה כאן היא שבועת מודה במקצת. זה מה שהוא אמר לעצמו, שבועת מודה במקצת. רק בעיה אחת, שהבן אדם הזה מה עושה? כופר בכל. אז אם הבן אדם הזה כופר בכל, איך הוא מודה במקצת? עם הבעיה הזאת מי התמודד בעצם? רב חייא כמה הייתה? מה בעצם רב חייא כמה הייתה הציעה? שהעדים חייבו אותו שבועה. במילים אחרות, מה בעצם התבנית של רבי חייא קמייטה? מהי התבנית שלו? התבנית של רבי חייא קמייטה היא שיכול להיות מצב שאדם כופר בכל והוא יתחייב שבועה אם הוא מתחייב חלק מהתביעה, לא מכוח הדעתו אלא מכוח עדים. למה זה נתקע? כי במקרה של שניים אוחזים בטלית, נאמר פה איזה 20 פעם, מה מיוחד בו? שכל אחד הוא גם טוען וגם ניתן, זה הדדי. אז מה מתברר? שבניגוד לרב חייא קמייטה שיש לי עדים על חלק מהתביעה ועל הפער, על ההפרש, מה יש לי? כלום. מה קורה ברב חייא, מה קורה במשנת בבא מציעא? יש לי עדים על הכל, אז לא נשאר מקום לשבועה, נכון? בעצם ההסבר עם כך שהוצע בשם רב חייא הוא קורס. באים פה כמה ראשונים, בואו נראה אותם, הם אומרים, תנא תונה, אני חוזר לשאלה, איך אני קושר בין הילך לבין משנת בבא מציעא, שמישהו יסביר לי. איפה יש פה הילך במשנה? הרי במשנת בבא מציעא הוא כופר בכל, והילך הוא מודה ואומר הילך. הפתרון של השאלה הזאת, באים הראשונים ומתארים את תנא תונה בצורה שהוא ממשיך את קו החשיבה של רב חייא קמייטה, כמו הראשונים האלה, בראשם התוספות, שעושים את זה בעקבות רש"י. שרש"י פשוט השאלה איך לקרוא אותו. אבל בגדול, אז זה מתחיל ברשי, אבל זה מפורש יותר בממשיכיו, כי רשי פה לכאורה אומר דברים שקשה לקבל אותם. הם אומרים, תקרא את הדיון פה של התנא תונה כממשיך את הדיון הקודם, או בלשון אחרת, אתה יכול לייצר רציפות בין רבחיה קמייתא לבין רבחיה בתרייתא. רבחיה בתרייתא כאילו מתקן את מה שקרה ברבחיה קמייתא. כן, איפה רואים את זה ברשי? כן, אז ברשי אני מדלג לרגע על השאלה מה המקרה של אילך. עוד יעסיק אותנו, אבל בגדול אתה נתון, מה אומר רשי? כסל כדעתך, זה לרבחיה תמה דמתניתין, משום דען אנסה די דמי דטפיס דילאו, ואהבה כמנה לי בידך, ולא אמר אין לך בידי כלום, והעידים מעידים אותו שיש לו 50, וכי עידך דרבחיה דמך אלה שבוע דאורייתא. אז כדי להתגבר על זה שבהילך יש שני חלקים להילך, אני רוצה לחזור, בהילך יש שני חלקים, חלק אחד הוא תובע, מנה, הוא מודה ב-50, נכון? חלק שני, הילך. אבל אדם אומר שני דברים בהילך. אז מה רשי אומר? כדי להפוך את משנת דבא מציע להילך. אז קודם כל, מה, אין לי את זה. אז מי החליף את זה? מה רשי אומר בגלויות? מי החליף את זה?
עדים.
עדים ומילים אחרות, רבחיה קמייתא. פתאום רשי מצטט פה את רבחיה קמייתא, אבל כעושה מה? כמחליף את החלק הראשון של מימרת רבחיה, ואז הוא מכניס את החלק השני, כן? והאחה דעת עדים אנן צדי דמי דטף פיסאי הילכו. בעצם מתברר לפי דברי רשי שהמקרה שמשנה דבר המציע הוא גם הרבחיה קמייתא וגם הרבחיה בתרייתא. רק מה השאלה שכל הראשונים קופצים עליו, אומרים אנחנו לא מבינים כלום, ומה נאמר שורה אחת לפני המעבר לרבחיה בתרייתא, שאי אפשר לקרוא את משנה דבר המציע כבנויה על רבחיה קמייתא. אז מה רשי רוצה? אז זאת שאלה שמחייבת התייחסות. יש בראשונים כמה כיוונים, עוד לפני הכיוונים, אבל מה קרה את הכיוון של רשי? מה רשי ניסה להגיד? אל תקרא את זה שרבחיה קמייתא יצא מהתמונה, עכשיו הבינו ממרה אחרת, ובוא נבנה מחדש את הדיון. מה שרשי אומר, אני ממשיך את הדיון הקודם, רק מה שלא ברור בו, באמת זה לא ברור ברשי. מובן למה הוא הביא את רבחיה קמייתא, למה הוא הביא אותו? כי יש שני חלקים במקרה של הילך, וכן רשי ניסה להפוך את משנה דבר המציע על המקרה. ברשי אני חייב להגיד, נראה שלמה הוביל את רבחיה קמייתא, כי רשי כן קורא את הסוגיה איך שהאורחים הציגו אותה. אני מתחיל בממרה, ומה המשנה מנסה להיות? ברשי, זה נראה לי מסתבר, המשנה מנסה להיות ראיה. אז כדי שהמשנה תהיה ראיה, מה אני צריך לעשות? להפוך אותם למדברים על אותו מקרה. רק מה הבעיה? שהם לא מדברים על אותו מקרה. אז איך אני הופך אותם למדברים על אותו מקרה? אני נעזר ברבחיה קמייתא, רק שמה נראה? כאילו רשי התעלם ממה? הוא התעלם, התחייה של הגמרא, כלומר זה נראה ממש פלא, אבל ברשי בגדול הייתי מסכם מה נראה ממנו את היחס בין הרבחיות. רשי אכן קורא את המרכז של הרבחיה בתרייתא בממרה, והמשנה מובאת כראיה. זה מסביר את הכמיהה שלו לצטט את רבחיה קמייתא, כי רשי ניסה שהמשנה תהיה בדיוק המקרה של הילך, בדיוק שזה יהיה המקרה של הילך, רק הוא לא הבין איך עושים את זה, אז הוא גייס לרבחיה קמייתא. מה הבעיה?
דחו
את זה, אז מה אתה עושה פה? אבל בקריאת כיוון מה שרשי בעצם עושה הוא שרשי אומר, חברים, אנחנו נקרא את התנא תונה כמה שיותר קרוב לסוגיה הקודמת, אנחנו נמשיך אותו. מצד שני, זה עולה על סרטון. וכאן באו התוספות ותפסו את רשי. מה התוספות שואלים? בוא נראה. התוספות אומרים, בוא נקרא, ותנא תונה אנן סדי דמי דתפיס פרש רשי כיוון דאבי כדעת עדים משתבח מדרבחיה קמייתא, וקשה, כיוון דלא מצי לא חוכי אך ברייתא דהילך אל וכוח קמייתא, למה ותנא תונה קמייתא? כלומר, מה עשית? נכון? כלומר, אם כל התנא תונה בנוי לרבחיה קמייתא, אז נשאר שהתנא תונה לרבחיה קמייתא, נכון? לכך יש לומר, תראו מה הם אומרים, הם אומרים בדבר מהפכני, דאנן סעדי לאו דווקא דמי דטפיס מחשבין אלי השתתפי מהדעת עדים, וחשיב כאילו מודה לי דדי די הוא. מה אתה עושה פה מחדשים? בוא נקרא את זה עוד פעם. לכך יש לומר, דאנן סעדי לאו דווקא,
זה לא דווקא עדים, זה לא
משהו, זה רבחיה קמייתא טעם. בואו נראה את המודל של רבחיה קמייתא ונבין מה התוספות. הטענה של תוספות היא שהגמרא כאן מתקנת את המודל של רבחיה קמייתא, זה ממש סדרה. משהו במודל של רבחיה קמייתא אנחנו הבנו שהוא בעיה, אז רק אותו נחליף. מה לא נוותר? על המסגרת הגדולה של הדיון. כמה הוא הדבר הזה? שהמקרה של המשנה הוא כופר בכל שמתחייב שבועה. זו הייתה השאלה הגדולה שלנו. איך עושים את זה? שניים אוחזים בתלית, זה אומר כולה שלי, הוא כופר בכל. בא מבחיה, כמה הייתה ומה הציעה? שהתפיסה שווה למה? לעדים. או בלשון אחרת, אתה כופר בכל, אבל מי מעיד על נכונות של חלק מהטענה? העדים. למה זה נתקע? כי במקרה של המשנה זה שניים, וזה שעדים על הכל, נגמר הסיפור. לכן, מה צריך לעשות כדי לתקן, כדי לעשות סדרה? מה צריך לעשות? לוותר על העדים. או בלשון אחרת, כדי להשאיר מרחב, מקום לשבועה, אני צריך להוציא מהסיפור את המוחלטות של העדים. ולכן מה בעצם ההצעה של תוספות? שמה עושה רבי בתרייתא? אומר שתפיסה לא שווה עדים, אלא שווה מה?
הודעה.
שווה הודעה. ולשון אחרת, התוספות טוענים שהתפיסה של רבי חייא בתרייתא היא, שהתפיסה של רבי חייא בתרייתא היא, כשאני שניים אוחזים בתלית, וכל אחד תובע הכל, אבל התפיסה של השני, מה היא כאילו צועקת? שהשני הולך לזכות. זה אומנם לא שווה עדים, זה לא מוכיח שהוא שלו. אבל סוף כל סוף הוא הולך לזכות מכוח המוחזקות שלו. כשאתו עלו פה שאלות, האם מוחזקות היא מוכיחה בעלות, האם מוחזקות פשוט היא מצב נתון משפטי שבית הדין הולך לקיים סטטוס קוו לגביו. אז בעצם מה שרב חייא בתרייתא כאן תוספות טוענים בתר נתונה. מה שהוא עושה בתר נתונה זה שהוא מתאר את המקרה הזה כופר בכל, שכאילו מודה בחצי, כלומר הוא הופך אותו מעדים, למה זה הולך גם את הגמרא קודם, זוכרים? בסוף הגמרא אמרה, זה לוקח אותך אפילו לעד אחד, כי זה עולם של עדים, לבמה מצינו. כאן התוספות השאירו אותו לגמרי באיזה מרחב?
תודה.
שהוא מודה במקצת, זה המרחב, אבל זה תיקון של הרב חייא הקודם, היות והשארתי אותו, המרחב, מה הכוונה? אתה כאילו חייב לקבל את הנתון שהשני הולך לקבל חלק מהחפץ, לא כי אתה הודית בזה מעצמך, כי ביכול הוכרחת בעל כוחך להודות, כי המציאות כופה עליך את הנתון הזה שאתה לא יכול להתכחש לו, ולכן הגעתי למצב מעין מודה במקצת. ומה הרווחתי בהבאת רבי חייא בתרייתא לרבי חייא קמייתא? שהקושיה שהייתה לרבי חייא קמייתא הייתה שזה עדים, אז מה נשאר מקום? הרווחתי שזה הודעה, איזה הודעה? טוב, מה זה במקצת? נשבע. לפי תוספות, רבי חייא מפרש שהשבועה במשנה היא שבועת מודה במקצת. בעצם מה שאני עושה לומר הוא, לפי תוספות מסתבר שרב חייא לא התמודד עם הילך, כמו שרב חייא התמודד עם איזה שאלה אולי?
שבועה של המשנה.
עם איך מסבירים את המשנה הזאת? איך משנה מחייבת שבועת מודה במקצת אדם שהוא כופר בכל? הממרה של רב חייא בעצם היא באה להסביר את המשנה. כלומר, אני חוזר על ההצגה קודם. האם רב חייא המוקד שלו הוא לדבר עם רב ששת? ואני חוזר, הוא לא מכיר את רב ששת, גם לא כל כך נראה שרב ששת הוא הרעיון, הוא רעיון שאולי קיים עוד, אולי כן, אולי דביר צודק, הוא מדבר על זה, כנראה שזה קיים. אבל כן אפשר להגיד לפי התוספות שרב חייא עומד מול משנה, שהמשנה דורשת הסבר, היא דורשת פתרון, היא דורשת התייחסות, והתמונה של תוספות מסרטטים היא שהרב חייא בתרייתא, את הנתונה שלו, הוא ממש ממשיך את הסוגיה הקודם, הוא זיהה בעיה. והוא מתקן אותה. בעצם התוספות מפרשים שאתה נתון רבי חייא בתרייתא הוא תיקון של רבי חייא קמייתא. זה להפוך את העדים להודעה, כשפה חייבים להתייחס בגדול לכל נושא הממרות בבבלי. אני רוצה להסביר בעצם מה עומד בתשתית הדברים שאני אומר. לדעתי זה דברים שנכון לומר אותם, כי התלמוד בעצמו מעיד על הדבר הזה. אתם מכירים קצת את כל האסכולה ששם פרידמן, שהממרות הם דברי המוראים עצמם והשקלא וטריא וסתמא? אחד מהנחות היסוד שיש לשם פרידמן זה שהממרות שמרו עליהם בקנאות בצורה היסטורית, שכך יצאו מהפה של המוראים. זאת הנחת היסוד שיש לשם פרידמן. כבר הזכרתי שיש גם בעולם המחקר המון שפקפקים בדבר הזה. זה כאילו ממרות הם שמרו בקנאות, כל השאר חופשי. ויש איזה כל מיני הסתייגויות, אחת בהם הזכרתי פעם, יש תופעה שלא מעט פעמים בין בבלי וירושלמי, שכשיש שם מקבילה בין ממרות וסתמות, שמה שבבבלי מופיע בממרה מופיע בירושלמי בסתמה, מה שבבבלי מופיע בסתמה יופיע בירושלמי בממרא. מה שמעורר יותר את התחושה שהכל מנוסח בעצם בסופו של דבר על ידי האורחים. האורחים יש להם מסורות, יש להם ידיעות על מה שאמרו תנאים והמוראים. בסופו של דבר זה לא שחלק הם שומרים בקנאות באופן היסטורי וחלק לא, אלא זו הצגה ספרותית, חלק מוצג כממרא וחלק לא. כשהתלמוד הבבלי בעצמו מעיד הרבה פעמים שהוא מרשה לעצמו לנסח כממרא דברים שהם היסטוריים, לא ממרא. מה אני מתכוון? יש למעלה מ-20 מקומות בבבלי, הבבלי אומר לאו בפירוש איתמר אלא מכלל האיתמר. מכירים את הדבר הזה? מביאים ממרא, ואז הגמרא בדרך כלל תאמר את זה כשהיא רוצה לפרוך את האותנטיות של הממרא. היא אומרת, האמת היא, הוא אף פעם לא אמר את זה. אלא מה? אנחנו עיסקנו מדבריו איזו הגד, וניסחנו אותו כאילו הוא אומר את זה. שאני אומר, הקו שאני מציע פה בעקבות התוספות, הוא קו שבעצם מעביר את מרכז הכובד, הוא מראה על יחידות שלמה, גמורה, בין רב חייא קמייתא לרב חייא בתרייתא. אולי נכון להציג את התוספות, שמה שהטריד את רב חייא, פתחתי קודם, למה שהוא ידבר על אילך, על מה קרה לו. אבל אולי אפשר להגיד דבר אחר, רב חייא מאוד הטריד אותו, איך מפרשים את משנתנו, שהיה ברור לו שאת משנתנו חייבים לקרוא על רקע העקרונות של שבועת מודל המקצת. האתגר בהידיעה שיש לרב חייא הוא איך לוקחים אדם כופר בכל והופכים אותו למודל המקצת. היה ברור לו שאיכשהו התפיסה עושה את זה, אבל השאלה היא איך התפיסה עושה את זה. הצעה הראשונה הייתה התפיסה היא כמו עדים, אבל זה לא מסתדר טוב עם התנא תונה. אז הבבלי מתקן כאילו בהצעה השנייה, ככה אולי לפי מיטב הבנתי לתוספות, שמה הנקודה המרכזית? שהתפיסה לא מתפקדת כעדים, אלא מתפקדת כהודעה, שזה מאוד מאוד מזכיר איך שהצלנו פה בשיעורים לפרש את רב חייא בתוך איזה תלמוד? מישהו זוכר את זה? בתלמוד הירושלמי רבי חייא מנוסח הודעת עדים, כלומר עולם העדים מופיעים שם, ורבי חייא שם נוסח, אתה כאילו חייב להודות, אתה כאילו, נבין את האבסורד של הסיטואציה, אתה צועק כולה שלי, אבל אתה לא יכול להתכחש לעובדות ש... מה לעשות ש... הוא יקבל חצי. ולכן אתה כאילו מודה. כשרב חייא מתואר ככה, הוא הסביר, כלומר, מה דחף אותו לדבר? הוא הבין שמשנת בבא מציע, אם לומדים אותה על רקע מסכת שבועות, היא בעצם מחדשת חידוש שלא ידעתי אותה לו הייתי לומד רק מסכת שבועות. מסכת שבועות הייתי יודע על מועד דבמי קצת, אין אף מקרה מסכת שבועות שאדם כופר בכל והוא נשבע שבועת מועד דבמי קצת, אין אף מקרה כזה. בסופו של דבר מה הגמרא תגיד? שגם במציא אסור ללמוד את זה. למה? כי זה תקנת חכמים, עזבו, מסכת בבא מציעא היא עצמאית. אבל ברב חייא הקו שהוא נוקט בו הוא הקו הזה, ואז בא רב חייא ואמר זה התפיסה, אבל תבינו מה המהפכה האדירה פה ברב חייא. והרבה מאוד מהראשונים זה היה כל מרכז הדיון שלהם. מצד אחד האדם הזה כופר בכל, והתפיסה הופכת אותו למודה, אבל החפץ כבר נמצא בפועל אצל מי? איפה החפץ נמצא? אצל השני, בדיוק. זה אומר שרבי חייא חייב בריבוע מה לחשוב על הילך? מה הוא חייב לחשוב על הילך? חייב לחשוב שהילך חייב. אחרת, כל מה שהוא אומר הוא הבל אחד גדול. איך יכול להיות שאדם שהשני כבר תפס לו, אתה אומר, הם מתווכחים על הכל, אז הוא ישלם. רבי חייא בענק, ודאי בהילך, נוקט שהילך חייב. מה שאני מרשה לעצמי לשאול, האם הכרח שהמילים הילה חייב יוצאו מפי רבי חייא, או אולי יותר מסתבר, רב חייא עמד מול המשנה פרש אותה, וכשרב ששת מביא לעולם את הילך, אז מנסחים כמחלוקת חזיתית, בצדק, בינו לבין רבי חייא, את המחלוקת, כי רבי חייא חייב לחלוק על רב ששת. לא יעלה לדעת שהוא הסכים עם שיטתו. ואז אולי מבחינת ההשתלשלות הממרא, רב חייא כל מרכז עניינו זה פרשנות המשנה. אני אומר, זה בגדול חוזר על התוספות שמתארים אותו ממש כממשיך את כל מה שהיה קודם. כלומר, תחש פה, הייתי אומר שהתשתית של רבי חייא היא התנא תונה. הייתי אומר את זה בצורה הבאה, הבבלי מקבל ממרא של רב חייא שמקושר למשנה, הבבלי יודע בוודאות שהממרא אמת, הוא לא מצליח לקשר אותו למשנה, ולכן בעצם רב חייא, הממרא הראשונית שלו התפרשה פעמיים בבבלי. פעם אחת בצורה שאמרה אמת שהבבלי קיבל אותה עדים, והפעם השנייה בצורה שהוא יצא מתוך שיפרש את המשנה. זה נקרא בלשון הבבלי אילך. כלומר, אני חוזר, יכול להיות שהבחיה אמר שני דברים ואיכשהו שניהם נמצאים. ברור שהרשי כבר נראה ככה, וגם נראה ככה, נראה בעיקר בבעל המור. בעל המור אומר את זה במפורש, חבר'ה תנתקו בין שתי הבחיות, אין קשר ביניהם. אבל התנתון הזה של התוספות הוא דוחף, הוא מושך לכיוון שיש קשר עמוק ביניהם, למרות הניסוח הכל כך רחוק שלהם. כי מה הנקודה המחברת? שאחד מתקל את השני. רק שהתוספות האמת מסתפחים בזה, זאת האמת. כי מה תוספות ממשיכים? אך קשה, זה מכל מקום איקה למפרח, זה מתניתי, כי איך ידעי מודה להי, היי נמי מודה להי, אפילו אחרי כמשתבא, כי דפריך כמה הייתה, אמרתי כן. מה תוספות טוענים? סוף כל סוף, מה המאפיין הכי גדול של הבחייה? של משנת בשניים אורך זין, שזה הדדי, אז הכל כוסה. אם הכל כוסה, אז על מה? מה הם רבים? תבינו, אם אני מתאר אותם כמודים, אז תראו מה קרה. אני טבעתי את הכל והודיתי בחצי, אתה טבעת את הכל והודית בחצי, אז תכלס יוצא שעל חצי אני מודה לך ועל חצי אתה מודה לי. אז על מה אנחנו רבים? על מה אנחנו רבים? אני מודה לך ואתה מודה לי. אם מישהו ראה את בעל המאור, אז זה כנראה מה שאמר רבי יצחק בר, איך קוראים לו? בריון?
בר מרן לוי.
בר מרן לוי, כן, שאני אמרתי לאוריה נשתדל לברר מי זה החכם הזה. זה בגדול מה שהוא אמר. מה הייתה הטענה שלו? שאם שני הצדדים התחילו בוויכוח ואחרי זה הם לא מתווכחים, עדיין מה עושים? עדיין משביעים. כן, הוא ניסה לחדש, אבל זו הייתה התשובה שלו, שאלת התוספות. מה הוא ניסה לחדש? שאם בית דין אומרים תשבע והתובע אומר לא צריך, אל תשבע, שזה דרך יפה מה להגיד? אני לא מתווכח איתך, עזוב, לא צריך. עדיין מה אנחנו עושים? אנחנו משביע, אבל זה בדיוק הנקודה שתוספות הגיעו. כבר תוספות אומרים, אם זה כופר בכל עם הודעות, אז יוצא שבגלל ההדדיות שהם בעצם מה עשו, הפסיקו להתווכח. אז לא עשית כלום. מה הם מתרצים? ויש לומר, דעש תנה ממוכח בכוח תמה דבסמוך. אי אילך פטור, לא ומתקני רבנן שבועה דורייתא, דלקא דקבעתא בוראי. תוספות בסופו של דבר לא נמלטים מלהגיד שמה אני חייב להסתמך בסופו של דבר על... על ההמשך, שזה דרבונון. כלומר, אני תיארתי עד עכשיו שרבחי ניסה לעבוד בלי דרבונון. אני עדיין חושב, אני אומר, שרבחי האיש תרום רב ששת ותרום רב יוחנן, הוא חי לפניהם, ניסה ממש לומר שזה מועד ימי קצת דורייתא. הוא לא הכיר בכלל את כל המושג הזה, שכל התקנות האלה. אבל התוספות חשים שלא בנוח. לכם מה התוספות אומרים? אנחנו צריכים באיזשהו מקום מה להציע, שבסופו של דבר, למרות המהלך היפה הזה, בסופו של דבר אנחנו חייבים להניח שזה לא עומד לחשוב שזה יהיה שבועה דורייתא. אי אפשר לקחת שני אנשים שכופרים בכל ולטעון שהם מודים אחד לשני שבעצם כבר לא מתווכחים, ולהגיד שהם כן מתווכחים. זה לא עובד. לכן חייבים מה לעשות בסופו של דבר? ללכת לדרבנן, התקנת חכמים, שיש לו כבר אג'נדות משלו, שבמה הוא בא להילחם, שלא יתקפו אחד את השני. אין לי ברירה. אתה סורים זה נתקע. ואז אני מתחיל במלאכת ההפרדה, ובלשון אחרת, התוספות חשים שהרסתי את הסדרה. כלומר, אם זה תואר פה, שאתה נתון איזה סדרה, אני ממשיך את הדיון, זה אורגני, זה סוגיה אחת. בעצם אני חוזר לשאלה, מה GPS שהביא אותי לפה? אז GPS אחד יכול להגיד, זה הזדמנות להפציץ בממרות של רבי חייא, בוא נלמד מודה במקצת. דרך אחרת היא להגיד, כל סוגיית רב חייא קמא איתא, במה היא עסוקה בעצם? בפרשנות המשנה, לכן זה בא מציאה. פירוש אחד אמר שזה מועד במקצת בגלל העדים, פירוש שני אומר זה מועד במקצת בגלל ההודעה. מה בעצם מתברר אסף? בוא נשלים, שכל הפירושים לא עומדים, אין ברירה אלא למה להגיע? תקנת חכמים. כבר עמדנו על כך בסוגיית הפתיחה, שמה אומרת סוגיית הפתיחה? שרב חייא קמא איתא דוחים לסוף, למרות שרב חייא הוא הפירוש הכי קדום למשנה, הוא לא מובא בסוגיית הפתיחה. ברור שמה סוגיית הפתיחה חושבת? תקנת חכמים. ראינו אפילו שתי תקנות חכמים, מחלוקת רב פאפה ורבי יוחנן. אבל בגדול, לפי תוספות, זה מה שהבבלי אומר. הבבלי אומר, חבר'ה, הפרשנות של רב חייא למשנה נדחית, לא יכולה להתקבל, היא לא עומדת, משום שההדדיות הורסת את האפשרות שמדובר על ויכוח. על מודה במקצת, לכן זה לא שייך. ואז רק יש תוספות, כן, רק לימור את המשפט דביר, רק שאלה אחת, והיא, אם כבר אתה בונה את רבחיה בטרייתא על תקנת חכמים, אז גם תבנה את רבחיה כמה הייתה תקנת חכמים, כלומר, לשמה היית צריך את רבחיה בטרייתא כדי להגיד תקנת חכמים, כי אין דאורייתא. והתוספות הכיוון שהם הולכים בו הוא, שאת רבחיה בטרייתא אפשר לבנות את תקנת חכמים, את רבחיה כמה הייתה? אי אפשר, כן, איך הם אומרים את זה? ואז דביר ישאל, כן? אבל רבחיה כמה הייתה? קינמי בעדת עדים פטור, בתקני רבנן שווה במתניתין, דחשיב הודעה במאי דטפיס חברי. מה התוספות טוענים? שברבחיה בטרייתא לא הייתי מסוגל להסביר לך שבועת מודל המקצת, לולי כי הייתה מתאפשרת בצורה דומה בדאורייתא. במילים אחרות, שלא שניים מתווכחים הדדית, אלא אחד. לעומת זאת, ברבחיה כמה הייתה זה לא היה מתאפשר. למה? כי יכולתי ברבחיה כמה הייתה לומר, בדאורייתא לא משביעים כלום על סמך עדים, אבל בוא נשביע על סמך איזה רעיון, על סמך רבחיה בטרייתא. כלומר, לא הייתי עכשיו חי ברבחיה כמה הייתה, ואומר לעצמי, זאת תקנת חכמים. אז מה היו אומרים לעצמי? זאת תקנת חכמים, שמה? סליחה, זאת תקנת חכמים שבעצם בנויה על רבחיה בטרייתא. אז יוצא שמה, אני חייב להגיד את רבחיה? את רבחיה בטרייתא. ואז מה התוספות יורים לעצמם ברגל? ודוחק, למה? דלפי זה מה יצא? הדלא כאמר בתנא תוניא כמה הייתה. מה הסיבה באמת שלא אומרים תנא תוניא כמה הייתה? לא בגלל העדויות ההדדיות, אלא בגלל רבחיה בטרייתא. זאת הסיבה. אז למה הגמרא קודם אמרה משהו אחר? משום, דמאי דתפיס חשיב כעודה, וזו לא הייתה פרחתו למעלה, ואתם תוספות אומרים, אני לא מבין את הסוגיה הזאת. אי אפשר להבין אותה. בגדול, זה מה שהם נתקעים. בתוספות הייתי אומר, ניסו לעשות סדרה, ומה המסקנה שלהם? שלא פגענו במטר. אבל בסופו של דבר אומרים, אני אסביר את הבעיה, כאילו איך אפשר לשרשר רבחיות כל כך שונים אחד על השני, לטעון שהם מדברים על אותו דבר, כשהם לא מדברים אותו. איך מצליחים לקחת משנה שלא דיברה על הילך ולהפוך אותו להילך, כלומר, והכל בגלל הבעיה של ההדדיות, כן? זה תסבוך את הדירים. כלומר, הכיוון שהתוספות הולכים בו הוא לייצר סדרה. אני הצעתי באופן רדיקלי יותר, להגיד, זה היה מה שעניין את רבחיה. מה שעניין את רבחיה זה המשנה הזאת. כל הרבחיות מובאות לשם אותה סיבה, ואז הם מנוסחים על רקע המשנה. כלומר, לא הרבחיה אומר, ואז המשנה ראיה, אלא רבחיה עובד מול המשנה. תחת התוספות אומרים, זה לא עובד. כי המרחקים בין הרבחיות ענקיים, המרחק בינה לבין המשנה הוא ענק. הילך לא מתלבש טוב על המשנה הזאת. מה לעשות, כן? זה בגדול מה שתוספות אומרים. כן, דביר, רצית לשאול.
כן, אפשר, אם הבאתי לחוד, בסופו של דבר, זה שאיתך חומר זה תקנת חכמים. כלומר, עוד לא הכיר את המושג הזה, אז כנראה זה תקנת חכמים.
כן.
אבל לכאורה מהתורה שאומרים בו דשבועת בו דקצת זה הפיקדון, נכון? או שזה גם כאילו מושג.
לא הבנתי.
בגדול שבועת התורה זה מדבר רק על פרשיות של פיקדון, רק על פרשיות של שומר חינם וכולי, שבועות שומרים.
לא, למדנו פרשיות, כי הוא זה, מיל ו...
כל זה בא אחר כך, אחרי המחיר.
לא, מה?
למה? זה תנאי. הבנתי מה שאתה אומר. אתה מציע לקרוא את כל בבא קמא אחרי סוגיית הילך. אני שומע.
כשאומרים בשבועות נדלי ואומרים מנדלי בעדך ואיך בידי 50 דינר חייב, זה כבר התחילה
של... אני כבר רואה שלא כך נספיק את זה היום, אבל בגדול אני יכול להגיד, אתה מעורר פה את השאלה הענקית, האם מילו או פיקדון עם הילך או לא. אתה אומר, בוא נצליב את זה עם הגמרא בבא קמא. בוא עוד נגיע, אני לא מאמין שלא מספיק, אבל בגדול, אני מקווה שהשאלות פה יותר טובות מהתשובות. אני מקווה גם שההבנה שיש פה שתי אג'נדות, כלומר, הייתי אומר ככה, יש פה ממרה ויש פה תנא תוניא. יש פה ניסיון להמשיך את הסוגיה הקודמת, ויש פה מצד שני, ממרה שומרת משהו אחר לגמרי. יש פה קביעה שהמשנה קשורה לרבחיה כמה הייתה, רבחיה בטרייתא, סליחה. מצד שני, המרחקים, הפערים בין המשנה לבין רבחיה הם עצומים. כלומר, יש פה יותר שאלות יותר טובות מהתשובות. בגדול, הכיוון אבל שהתוספות אומרים זה, רבחיה בטרייתא ממשיך את רבחיה כמה הייתה, זה אותו קו בגדול, אבל הם אומרים, אני לא חש שבסוגיה זה ככה. בגדול הם אומרים, אני חש שבסוגיות זה לא ככה. כן? בסדר? זה הכיוון הגדול של התוספות. כן, בבקשה.
אבל אני חושב שאתה נקרא שאתה נאמר, עדיין יש עוד בדרך כלל, וזה סוף הסוגיה. בעצם בצורה מאוד מוזר.
חוזרים לרבחיה כמה הייתה. מצוין. הגעתם כבר בסוף 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 בדף ה' לתש מהאחרון עם תנאי אבו הדבי אפרוטיקי אפטוריקי אפטוריקי מה?
עובר לבין
כן, אומר פה שמעון דבר נכון, פתאום חזור לרבחי הקמייטה, שמה זה לכאורה מלמד שמעון? שצריך ללמוד אותם באמת? באמת ביחד, כן, אז הם מאוד רצו ללמוד אותם ביחד, אז מה קורה פה, כן? אתה צודק. שזה אולי ראייה מאוד חזקה נגד מי שלגמרי ניתק ביניהם, שזה בעל המור. אני מבין שלא כולם ראו אותו בפנים, אבל אני מציע שיקרא אותו בפנים, בסדר? בגדול, הקו הזה ברור. התנא תונה הוא הדבר שדוחף את הרציפות של הסוגיה, הוא הרבה מסתבך, אבל הוא הדבר שדוחף את הרציפות של הסוגיה, והממרה הוא כאילו תולדה של המשנה הזאת. לעומת זאת, בעל המור בפירוש אמר בוא נעבוד אחרת לגמרי. בעל המור אמר, הוא אמר כמה הנחות. דבר ראשון הוא אומר בוא נפריד בין שתי הרבחיות, כמו ההנחה הראשונה של הרזה, זה ששני שני רבחיה הם מנותקים, או בלשון אחרת הגמרא לא מנסה כאן לקרוא את המשנה כמו שרבחיה קמייטה קרא. בלשון אחרת, לפי ההסבר של תוספות, מה האג'נדה של הגמרא בתנא תונה, איך הופכים את הכופר בכל במשנה למודל המקצת. זו האג'נדה, זו אג'נדה דומה לגמרי לאג'נדה של רבחיה קמייטה. התוספות מאחדים אג'נדות. בא בעל המור ואומר, עזבו אותי, כן, הם מנותקים לגמרי, גם התנא תונה מנותק לחלוטין, אין קשר.
אז מה עשינו סגובה אגבי ההלך?
אנחנו יודעים שרבחיה אמר משהו בקשר למשנה הזאת, חשבנו דבר, לא חושב דבר אחר, ולפי בעל המור צריך לומר, מתחילים בממרה ועוברים למה? להבאת הוכחה מהמשנה. בעל המור לא אומר, וואלה, המשנה הזאת, איך הופכים אותה? כי בעל המור אומר, הגמרא ורבחיה בתרייתא ידעה כל הזמן מאיפה מגיע השבוע. מאיפה זה מגיע לטענתו? כל הזמן הגמרא ידעה את זה. מאיפה זה מגיע? תקנת חכמים. לא, תקנת חכמים. לא מודל למקצת. תוספות אומרים, רבחיה בתרייתא, הילך, התנא תונה, ניסה לפרש שהמשנה היא שבועת מודל במקצת. בעל המור אומר לא דובים ולא יער. מעולם לא ניסינו לטעון שמשנת בבא מציעא היא שבועת מודל המקצת. זה ניסו ברבחיה קמייטה. מה גילו ברבחיה קמייטה? שזה לא עובד, זה לא עובד, למה אתה ממשיך בזה? כלומר, אני קודם אמרתי, טוב, זה סדרה. טעיתי שלוש פעמים, אני אראה עוד פעם, ואני עכשיו אתקן את התיאוריות שלי. בעל המור, מה פתאום, אני טעית, אז שלום, חדל, צורקים חדל בקשר וגומרים. בעל המור אומר, כל היחידה הזאת כבר מה ידע להגיד? שאין קשר. ויתרנו על האפשרות שמשנת בבא מציעא היא שבועת מודל המקצת. לכן אני אגיד, האג'נדה של רבי חייא לפי בעל המור היא לא לפרש את המשנה. פשוט הוא קם, מה הוא יענה על השאלות ששאלתי בתחילת השיעור? למה רבי חייא החליט לדבר על זה? לא יודע, הוא לא שאל אותם, זה לא הפריע לו. אני לא יודע תשובה טובה לשאלות האלה, כן?
מה שאני מכיר, זה דן הפרוץ,
שהגיע מעמד מי מרחל שם, ואז
פשוט
יביץ חבין 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 על הפרשנות שמשנה בבא מציעא היא שבועת מודל המקצת. מה פתאום? היא מראש הייתה תקנת חכמים. ועדיין הגמרא חשבה שמה אני יכול לייצר? קשר בין רבחיה בתרייתא, בין הילך לבין המשנה. וזה לא קשר כי טוענים לזיהוי, כלומר זה לא קשר כי טוענים שיש במקרה של משנה בבא מציעא מקרה של הילך. אין שם בכלל מקרה של הילך. מהסיבה הפשוטה, כי בהילך הוא מודה ואומר הילך, ומה קורה במשנת בבא מציעא? הוא כופר בכל, אז לכן זה לא יהיה הילך. לכן היה ברור לגמרא שזה לא שבועת מודל המקצת, אלא שבועת תקנת חכמים, כי מה קורה בשניים אוחזים בתלית? אני מחייב כופר בכל, שבועה. כך אומר בעל המור. אז מה היה נקודת החיבור? נקודת החיבור היא אנלוגית, עשו הקש בין נקודה אחת שהיא עומדת בבסיס המחלוקת של רבי חייא ורב ששת, ואותה נקודה גם נתגלה במשנה בבא מציעא, למרות שהיא בכלל לא עוסקת באיזה שאלה, שמודה במקצת. אבל אותה נקודה משפיעה על שני תחומים שונים לגמרי, אבל היא משותפת לשניהם. את הנקודה המשותפת צריך לחפש. מה זה הנקודה המשותפת? אז מה בעל המור אומר? אתה רוצה להגיד לכולם? איך הוא מסביר את יסוד מחלוקת רב חייא ורב ששת גם, כן?
האם זה שאני אומר לך, זה נחשב שכבר המון אצלך, ואז בעצם אני אומר שזה המון אצלך, אז אין פה ויכוח. זאת אומרת, אני לא טוען 100, בעצם טוען 50. השאלה אם שנה, בתור משנה, האם שנה הם אוחזים, זה אומר שבעצם הם מתווכחים פה, הם לא מתווכחים, או שמתווכחים על טלית.
מצוין, זה מובן?
לא.
אז בואו נסביר את זה, בסדר, אני אעשה לשקף. אוריה אמר את הכל, בואו נעשה קצת להסביר. הוא אומר בעל המור את העניין הבא. נניח שאדם הלווה לחברו 100 והוא כבר החזיר לו 50. נגיד, שהוא החזיר, זה כבר אצלו בבית. עכשיו בא התובע ואומר לנתבע, אני הלוויתי לך 100, אומר השני, פרעתי לך 50, ועכשיו אני כופר בחמישים האחרים. האם מישהו יעלה על דעתו שאדם כזה יתחייב שהוא עד מודה מקצת? זה לא בעל המור פשיטה שלו. למה? אתה לא יכול לצבוע משהו שלא חייבים לך. אתה לא יכול לצבוע משהו שכבר נתנו לך. איך תצבע משהו שהוא אצלך בבית? מה, אתה משוגע? כמו מראש, מה אתה יכול לצבוע? אם הלוות 100 פרו 50, עכשיו מה אתה רשאי לצבוע?
50.
רק 50. אז הוא יכפור בכל. הוא אומר, זה פשיטה. עכשיו הוא אומר, מה השאלה בהילך? השאלה בהילך היא לא האם מקבלים את העיקרון של הילך. הוא אומר, מוסכם על רב חייא ועל רב ששת שהילך פטור. במילים אחרות, מוסכם על כולם שאם אדם כבר פרע את החלק מהחוב, שאי אפשר לתבוע אותו. זה מוסכם, על זה אין מחלוקת. מוסכם על כולם שסכום התביעה רק יכול להיות לא סכום התביעה המקורי, אלא הסכום שעכשיו עומד לדיון. זה מוסכם על כולם. אלא מה המחלוקת שביניהם? המחלוקת שביניהם היא איך להעריך את המציאות של המקרה שנקרא הילך. בלשון אחרת, שאני בא לאליה ואומר לו, אליה, אתה חייב לי 100, ואליה אומר, כן, 50 והילך, הם עדיין לא נתת לי אותם. איפה הם? אצלך. מצד שני, אתה בזה הרגע מה מוכן לעשות? להביא לי אותם. השאלה היא איך להעריך את המקרה הזה. האם אני אומר שזה כבר כאילו חזר אליי? זה כבר כאילו אצלי, כי אליאב לא מתווכח איתי, הוא מוכן לתת לי אותו. ולכן אני יכול, היות והוא כאילו כבר אצלי, לכן מה שלב ב'?
לתבוע 50.
אז אני לכן עכשיו צריך לתקן את התביעה שלי, אבל לא יכול לתבוע אותו. אז מה עכשיו אני צריך לתבוע? 50, ולכן אני אומר, היי לך, פטור. ואם אני אומר, סוף כל סוף, איפה החפץ נמצא? אצל אליאב, הוא עדיין לא נתן לי אותו, ולכן זה נכון שהתביעה יכולה להישאר התביעה המקורית, ולכן אני יכול להעריך את המקרה הזה כהודעה במקצת. כך מסביר בעל המור. בעצם בעל המור אומר, יסוד מחלוקת רב חייא ורב ששת הוא, האם כשהחפץ נמצא אצלך ואתה מוכן לתת לי אותו, האם אני אומר שזה נקרא כאילו קיבלתי אותו או לא? זה בעצם השאלה שרב חייא ורב ששת חולקים עליו.
זה די גמרא, זאת אומרת, זה לא שאלה האם יש דין הילך, השאלה אם מה שיש לנו פה כרגע כעת נחשב הילך.
מצוין, מצוין. כלומר, מוסכם על כולם שאם אני תובע, אם הלוויתי 100 ופרעת 50, שאני יכול מעכשיו רק לתבוע 50. מוסכם על כולם שאם אני תובע 100 ואתה מודה ב-50, אבל הם אצלך, מה מוסכם על כולם?
שאתה
מודה במקצת. זה מוסכם על כולם. רק מה המחלוקת? האם כשזה אצלך ואתה מוכן לתת לי, האם זה נקרא שנתת לי או לא? רב ששת אומר, כלומר יצא ככה, שלפי בעל המור, רב ששת ורב חייא לא חולקים בעקרונות ההלכה, הם חולקים בפרשנות של מקרה אחד, האם הוא שייך לעיקרון הזה או עיקרון ההוא, בזה הם חולקים.
מה קורה במקרה הזה?
האם הילך, לא חולקים מה דין הילך, הם חולקים האם הילך נחשב שהוא אצל התובע או אצל הנתבע. במילים אחרות, אם הוא נמצא, אם אני מחשיב אותו כי עדיין נמצא אצל הנתבע, הוא עדיין לא נפרע, התביעה יכולה לכלול אותו, לא צריך לתקן את כתב התביעה. לעומת זאת, אם אני אומר שהוא היות ואליה ואומר, קח אותו, הנה, הלך אותו, אז מאלה אני כבר לא זכה לתבוע אותו. מה, אדם לא יכול לתבוע דברים שהם כבר אצלו. אז אם כך, מה אומרים לך? ידידי הטוב, זה אצלך, אז תתקן את כתב התביעה כדי לומר מה? 50. לכן המחלוקת היא לא רק בדיני מודה במקצת, צריך להבין את זה. המחלוקת היא בעצם מחלוקת אחרת. הם חולקים איך להעריך מצב של ממון אצל אדם אחד שהולך להינתן לאדם לאדם השני. האם זה כאילו ניתן לו או לא? איך זה מקרין על שניים אוחזים בתלית? שהרי שניים אוחזים בתלית, אומר בעל המאור, זה כופר בכל. אף אחד לא דן פה בגדרי מודה במקצת. ברור שזה רק תקנת חכמים. אז אומר בעל המאור, ההסבר הוא מאוד פשוט. גם פה מעניינת אותי מאוד השאלה, אם אתם עדיין רבים. למה? כי אני מתקנת חכמים רוצה עכשיו לחייב אתכם שבועה. אני רוצה כתקנת חכמים. אבל אני לא יכול לחייב שבועה אנשים שלא רבים אחד עם השני. כלומר, גם אם אני רוצה לחייב שבועה, חייב להיות שיש ביניהם איזשהו ויכוח. עכשיו אומר בעל המאור, את הדבר הבא. אז אם אני רבחיה שאומר שהילה חייב, מה זה אומר? שאני מגדיר מצב ששני אנשים שתופסים כל אחד חצי מטלית, שניים אוחזים בטלית. למרות שברור לכולם שמה הולך לקרות, ברור לכולם שיחלוקו, זה ברור לכולם. אני עדיין יכול להגיד שכל עוד שלא חלקנו, כמו כל עוד שאנחנו מתווכחים את הוויכוח הראשוני, אני יכול עדיין להגדיר אתכם כמתווכחים. אם אתם מתווכחים, מוצדק שמה חכמים יעשו? יתקנו שבועה. לעומת זאת, אם אני רב ששת, מה במקרה של הילך רב ששת בעצם לימד אותנו? ששניים אוחזים בתלית אמור גם להיחשב שכבר אין מריבה. כלומר, היות זה לא שזה הילך שהופך אותך למודה במקצת או לא, כן? אבל השאלה היא אם אתם נחשבים רבים. היות ורב ששת אומר שהילך לא נחשב יותר מריבה, למרות שזה עדיין אצלך, אז ששנינו אוחזים בתלית, מוצדק גם כן להגיד שאנחנו לא נחשבים כרבים. לא נחשבים כרבים, איך חכמים יקומו ויתקנו לנו שבועה דרבנן? זה ההסבר היסודי שבעל המאור נותן. המחלוקת הזאת בין התוספות ובעל המאור ממשיך גם בהסבר לשלב הבא בגמרא עם כאין דאורייתא תקון. כי התוספות שפרשו שתנא תונה ניסה לומר שפה זה ממש שבועת מודה במקצת, אז זה מתפרש בצורה פשוטה שגם אם זה תקנת חכמים זה צריך להיות מודה במקצת מדרבנן, אבל הוא צריך להתאפס להגדרות היסוד של התורה, מתוך הנחה שהגדרות היסוד של התורה הם החשיבה ההלכתית. יש לה הלכה כללים, יש לו סגנון, זה לא שההלכה זה תקנות איך שבא לך, אתה צריך להתאים לחשיבה ההלכתית. ולכן אני בודק בדאורייתא מהם הרעיונות ההלכתיים, המושגים ההלכתיים. למרות זאת, לפי בעל המאור בעולם לא ניסו לתקן פה תקנת שבועת מודה במקצת בדרבנן. מה מנסים לעשות לפי בעל המאור? זה כופר בכל, היא תקנה. אז מה זה הכהן דאורייתא? אז אומר בעל המאור, זה הכהן דאורייתא לא בשאלה של מודה במקצת, אלא באיזו שאלה? האם אנשים שתופסים ממון נחשבים עדיין כמתווכחים? לפי, אם במודה במקצת גיליתי שהם עדיין נחשבים מתווכחים, ולכן באילך אני אשביע, אז אני יכול גם בשניים אוחזים בתלית לתקן תקנות שהן שבועות של כופר בכל. אבל אם אני אגלה שהתורה לא מכירה בזה כוויכוח, זו הייתה הטענה שהגמרא מייחסת לרבחיה, כן? אם התורה לא מכירה בוויכוח, מה חכמים מתקנים פה שבועה? אבל הקישור הוא עקיף. עכשיו בגדול אני חוזר לשאלות שפתחתי את השיעור. לפי בעל המאור אין פה סדרה, אין קשר אמיתי בין רבחיה בתרייתא לרבחיה. כמה הייתה? התנא תונה שרבחיה בתרייתא הוא אחר לגמרי מהתנא תונה שרבחיה כמה הייתה. כי התנא תונה שרבחיה כמה הייתה ניסה לטעון שהמשנה היא שבועת מודה במקצת. התנא תונה שרבחיה בתרייתא מנסה לטעון שהמשנה היא תקנת חכמים. לכן הקושיות שהגמרא הקשתה על הרבחיה כמה הייתה הם באמת דחו את התוקה, והם לא, אי אפשר לשאול אותם הרבחיה בתרייתא, כי הרבחיה בתרייתא מנסה לתקן תקנה. הרבחיה בתרייתא מעולם לא ניסה לטעון שיש פה שבועת מודה במקצת. ולכן אומר בעל המאור, נכון לומר שזה מתחיל בממרא. אני רוצה לחזור לשאלה ששאלתי, מה הקשר בין הממרא לבין התנא תונה? בבעל המאור ברור שזה מתחיל בממרא, רבחיה אמר איזה משהו, ועכשיו מה רבחיה שאל את עצמו? האם אני יכול להביא ראיה על הממרה שלי מהמשנה? אבל האג'נדה של רבחיה היא לא המשנה. למה זאת? אני הולך לתוספות. היות ואתה נתונה של התוספות הוא המשך ישיר של רבחיה כמה הייתה, אז נראה יותר מסתבר שהתוספות אמרו איך כדאי לקרוא את הסוגיה שלנו, שהסוגיה שלנו או הנקודת המוצא הייתה המשנה. נקודת המוצא הייתה איך מפרשים משנה שמחייבת שבועת מודה ומקצת בכופר בכל. זה מה שמטריד רב חייא. בעצם דברי רב חייא באו לא יום אחד הוא קם הבוקר והתחיל לדבר על הילך, דברי רב חייא באו כי המשנה הזאת שברה לו את הראש. הוא אמר המשנה הזאת אני צריך להציל אותה, והוא הציל אותה על ידי זה שהוא ניסה לתאר אותה כמתארת שבועת מודה במקצת. זה רצף ברור מרב חייא כמה הייתה, זה נקרא כרצף. אני אומר אולי אפילו מוצדק לומר שרב חייא התחיל מהמשנה ודבריו במשנה נוסחו כממרה, כמו אולי אפילו לומר את אותה אמירה, מי שלא רוצה לומר דברים כאלה זה בסדר, אבל לומר אפילו שרב חייא בתרייתא הוא תוצאה, בעצם יצא לו בהכרח מהפרשנות שלו למשנה שהוא חייב להתעלם מהילך, וכשיבואו המוראים אחריו ויעלו את הילך, רב חייא כבר החליט שזה לא יכול להיות כי משנתנו סותרת. כנגד זה, ברב ששת ואומר, משנתנו תקנה, שלום. לפי בעל המאור, זה ברור לי שרב חייא התחיל בממרה, הוא חידש מה שחידש, לא יודע את התשובות לשאלות ששאלתי.
לפניו היה הלך פתור.
אני לא יודע. בעל המאור לא נוקט עמדה בזה, ובעל המאור אומר, פשוט תנתקו לגמרי שתי הרב חייאות. באמת אין קשר ביניהם. זה דיבר על, זה פירש שאתה בא מציע כמודם ומקצת, זה פירש אותו כתקנת חכמים. זה דיבר על איך מחייבים כופר בכל שבועה, איך הופכים אותו למודה, וזה דיבר על שאלה אחרת. זה התעניין, מתי אני אומר שהוויכוח נגמר? זה בעצם השאלה. כלומר, לפי דעת בעל המאור, רב חייא, בתרייתא, יש לו נושא אחר לגמרי. הנושא הוא, מתי סוף הוויכוח? האם סוף הוויכוח הוא רק שיהיה פסק דין, שבפועל תיתן, או אם אני יכול להגיד כבר שצד אחד כאילו יוצר הסכמה עם השני? כי אני אסביר לכם קצת. זה שאדם מודה במקצת, זה לא אומר שהוא מוכן לשלם את הכסף. אתם תקרצו יותר למעגלי החיים, אני מאחל לכם שזה לא יקרה לכם. אבל יכול להיות מצב שאדם מודה שהוא חייב לכם כסף ולא תראו אותו. והתחילו כל מיני סיבות למה לא תראו אותו. כלומר צריך להבין, זה שהבן אדם אומר הילך, שהוא מוציא את הארנק שלו, שם אותו לשולחן, זה חתיכת דבר, זה כאילו באמת אין פה ויכוח. דעת בעל המאור, זה הנושא של, של, של הילך. הנושא של הילך הוא מתי נגמר ויכוח. הוא בעצם אומר ככה, אני יכול להשביע שיש ויכוחים, במקרה רגיש שמוד ימית עדיין יש ויכוח. בהילך המחלוקת היא האם יש ויכוח או אין ויכוח. אם יש ויכוח אני אשביע, אם אין ויכוח אני לא אשביע. גם משנת שניים אוחזים בתלית, רב חייא טען, אני חייב להניח שיש פה ויכוח כדי שתהיה תקנת חכמים. אבל לפי דעת בעל המאור, הממרות לא רציפות, רב חייא כמה הייתה נדחה, כל הקו נדחה, כולל אתה נתונה נדחה. עכשיו, עברנו למשהו שונה לגמרי. בסדר? מה שמבחינתי בגדול עשינו פה את שני הכיוונים המרכזיים בתנא תונא. בואו אני אסביר לכם למה פתחתי בהם. אני רוצה להסביר הסיבה שפתחתי בהם הוא כי השאלה איך לקרוא את תנא תונא היא בעצם שאלת העל של מאיפה בא רב חייא ועל מה הוא דיבר. היא בעצם מקרינה על השאלה האם רב חייא התייחס למשנה ונוצרה מזה ממרה, או אם רבי חייא אמר ממרה והוכיח אותה ממשנה. היא בעצם שאלת העל של הרציפות בין שתי הרב חייאות. אבל עדיין לא מיצינו מספיק את שני דברים. א', כל השאר בראשוני פה זה הערות שוליים למה שנאמר פה. למשל, ברש"י יש שאלת ענק איך לפתור את רש"י. אז שאל יבוא הרמב"ן ויגיד, אני בעצם, רש"י חייב לאמץ את הקו העקרוני שבא למאור. אני אסביר איזה קו עקרוני שבא למאור. שחייבים להניח שהסוגיה כאן מסתמכת כבר על תקנת חכמים, שהסוגיה כאן כבר יודעת את מה שרב חייא קמייתא, מה קרה לו?
הוא נדחה.
וכשרש"י השתמש ברב חייא קמייתא הוא כבר משתמש בו יחד עם ההנחה שכבר יש תקנת חכמים. ואז יש פה כל מיני דיונים בראשונים, אם אתם רוצים לדייק בזה קצת בכלל לשיעור הבא פשוט. אז בפועל איך הם מציעים לקרוא את רש"י? יש בזה כמה דעות, ובגדול אלו שני הכיוונים המרכזיים בסוגיה כת התנא תונא, שהיא שאלת על. אני חוזר, מה היחס בין תנא תונא לבין הילך, שהשאלות יותר טובות מהתשובות. זה בגדול, זה מה שאני יכול להגיד על הסוגיה הזאת. משהו בא באמת קשה, הסוגיה פשוט קשה, לכן זה קשה לקרוא אותה. הדבר אבל הגדול יותר שבעיקר נשאר לדון, זה עדיין יותר לחדד מה יסוד המחלוקת בין רב חייא לבין רב ששת. עד עכשיו ראינו מה עולה מדברי בעל המאור. בעל המאור אמר יש פה מחלוקת בהלכות ויכוחים, מתי הוויכוח נגמר. אבל צריך לדעת שהשאלה הזאת היא גם פונקציה של שאלה נוספת שהיא כולה קשורה ברשי הראשון הקצת עמום, וזה פשוט באיזה מקרה מדובר, האם מדובר פה על מיל, האם מדובר פה על פיקדון. כי מהשאלה הזאת נגזרות שאלות ענק של מה בעצם מדברים בהלך. אז זה בעזרת השם הנושא הבא, ובעקבותיו אנחנו נעבור לראיות של הגמרא לסלין דינרין בעיקר, שזה הדבר המרכזי שילווה אותנו. זה משהו לגבי הלוז, אני לא יודע מה מגיע מחר, תלוי בצו הבריאות של הבת שלי. יפעת עדיין חולה, ואם היא תהיה חולה גם מחר, אז מחר תורי לשמור עליה. אז אם היא תבריא אז אני אבוא, ואם היא לא תבריא אז רק ביום חמישי. בכל מקרה ביום חמישי הזה אין שיעור כללי, מה שאומר שכדאי לערוך שיעור ביום חמישי בסוף הסדר, לא פוגע בבעלי ההלכה. מצד שני אני היה עדיף, בגלל שגם היה כבר שלושה ימים להכין, גם בגלל הקושי של הדברים, להתי לעשות שיעור גם מחר או גם ביום חמישי, אבל לא בא, אז בטח שזה כבר מוכרע. בסדר, בגדול, תמשיכו לעבוד על ה... כבר עשיתם את זה, תתקדמו.
מחר יש את הרן וכבוד,
כן, אבל בעיקר אני אומר, מרכז הכובד הוא לעבור לשאלה של מה זה הילך, כאילו, על איזה מקרה מדובר בדיוק. אני חוזר, זה לא רק שאלה טכנית, אלא בתוך זה תמונה מחלוקת של מה יסוד הדין של הילך. בעצם מה מדברים? בסדר? בגדול, וזה להתמקד, תגמרו את זה, לעבור לסלין דינרין. Thank you.